שלום וברוכות הבאות לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים, טיולים וכל מה שמעבר. אני עומר זיו, ואיתי היום נמצאת בבוקר הנפלא הזה, נועם גרינפלד. שלום נועם.
שלום, בוקר ציח וצח.
היום אנחנו הולכים לדבר על מחלת גבהים. מה את חושבת? כבד מדי לבוקר?
לא, בעיניי זה נושא א' מעניין ורלוונטי, בעיקר לחלקנו שאוהבים לטפס על פסגות גבוהות. וכן, יהיה אחלה.
לגמרי. אני רוצה לפני שנתחיל להשמיע לך הקלטה. שאלתי את נציג מחוות מגנוס של היחידת חילוץ, שאנחנו משתפים איתם פעולה מדי פעם, כמה מתוך הקריאות שהם מקבלים לדסק שלהם קשורות במחלת גבהים. תראי מה הוא ענה.
65% מחילוצי מגנוס איתור וחילוץ בשנה האחרונה היו בעקבות מחלת גבהים.
יפה. אחרי שזה נאמר, הגיע הזמן לצלול פנימה לתוך הפרק הזה. היום אנחנו מחלקים אותו לשתיים. החלק הראשון יהיה החלק התיאורטי, שנסביר מושגים ומה זה מחלת גבהים. זה יותר התעשי. ואחרי זה ננסה להביא דוגמאות מהשטח, קצת מהחוויות שלי בקילימנג'רו, שמגיע לנקודות כאלה שעוסקות במחלת גבהים, וקצת על דוגמאות שחווינו בעצמנו. אז בוא נצלול פנימה. נועם, את מבחינתי הבר סמכה במעיין בתור פרמדיקית, ולכן קיבלת את מה שנקרא החלק התיאורטי שמסביר קצת על גבהים ומחלת גבהים. אני רק רוצה לעשות איזה דיסקליימר קטן לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו לא אנשי רפואה. אנחנו מביאים מהניסיון האישי שלנו ממקורות אכן מוסמכים, אבל כל עצה רפואית, אין לראות את הפרק הזה כאיזשהו... אני יודע.
ייעוץ מקצועי. אנחנו כן אנשי רפואה חלקנו, גם אני וגם נינה, אבל כן, פרמדיקים ישראלים ופיזיותרפיסטים ישראלים לא מתמחים במחלות גבהים. כן, שמחנו ללכת ולעשות את התחקיר כדי להביא את המידע הזה כנגיש, אבל כן, כמו שעומר אומר, זה לא ייעוץ מקצועי רפואי שאחריו אפשר לצאת ולטפס לבד את האברסט, אלא יותר הצעה ידידותית והנגשת הידע. זהו, עשינו את הדיסקליימר שלנו, נכון?
כן, לגמרי. את יכולה לקחת את זה ולהתחיל.
מעולה.
חלק שלך.
אז ככה, שנייה לפני שאנחנו נכנסים להסבר הסופר פיזיקלי, עומר והמאזינים שלנו, אני רוצה להזמין אתכם לרגע קצר של דמיון מודרך. בוא נדמיין ששיגרו אותנו עכשיו לפסגת המונבלן העוף שלנו, שגובהו הוא 4,810 מטר מעל פני הים. אנחנו מתרשמים מהנוף היפה, מהשקט, מהשלווה, וניקח שאיפה אחת עמוקה, נוציא, וניקח עוד אחת. האוויר כאן למעלה מרגיש יבש יותר, קר יותר ודליל יותר. פשוט יש כאן פחות חמצן.
וזה למה? מה בעצם קורה כשאנחנו עולים לגובה?
אוקיי, אז נתחיל בלתת רקע פיזיקלי משהו. תחזיקו חזק, אוקיי? לחץ אוויר, או לחץ ברומטרי, או לחץ אטמוספרי, הוא פשוט רמת הצפיפות שבתערובת הגזים באוויר. ככל שרמת צפיפות החלקיקים גדולה יותר, כך גדל הלחץ שהאוויר כולו מפעיל על הגוף שלנו. בחלל, שאין בו בכלל אוויר, הלחץ האטמוספרי הוא אפס. ככל שמתקרבים לקרקע, איפה שכוח המשיכה של כדור הארץ גדוש יותר ויותר בחלקיקי אוויר, הלחץ האטמוספרי גדל. עד שבגובה פני הים אנחנו נוהגים לומר שיש עלינו לחץ של אטמוספירה אחת. עד כאן?
אחלה. אני איתך.
סבבה. מתוך האוויר שאנחנו נושמים בגובה פני הים, מהווה החמצן קרוב ל-21%, וכמעט כל השאר הוא חנקן. יש עוד פחות מאחוז של גזים נוספים, אנחנו לא ניכנס לזה. אחוז החמצן באוויר נשאר כמעט קבוע עם העלייה בגובה. אבל בגלל שהלחץ באופן כללי יורד, גם כמות החמצן ליחידת נפח של אוויר יורדת באופן ניכר עם העלייה בגובה. בעצם, הירידה בלחץ מקבילה לירידה בכמות מולקולות החמצן שנכנסות לריאות בכל נשימה שאנחנו נושמים. כדי לספק כמות מתאימה של חמצן לשרירים ולכל מערכות הגוף, שהרי הפעילות נשארת ברמה דומה, צריך לפצות על הירידה בכמות החמצן הזמין. איך אנחנו עושים את זה? הגוף בעצם בשלב הראשון, בטווח הקצר, מגביר את הנשימה והדופק, כדי להכניס בעצם יותר אוויר, ובטווח הארוך יותר, הוא מייצר יותר כדורי אדם אדומות, שאם שנייה נפתח סוגריים, כדוריות דם אדומות נושאות בדם את החמצן על ידי קשירה להמוגלובין, זה החלבון שנושא את החמצן בדם. זהו. עובדה מעניינת לגבי הסיפור הזה, זה שכל מיני ספורטאי אילית, כדורגלנים, מצנים, משליחי דיסקוס אפילו, נוהגים להתאמן בגבעים, באינטרוולים נגיד של שבועיים, כדי בעצם לעודד את הגוף לייצר יותר כדוריות דם אדומות, והם הופכים את ניצול החמצן באוויר בעצם להרבה יותר יעיל. הופכים את השרירים שלהם להרבה הרבה יותר יעילים אנרגטית, מבחינת השימוש בחמצן.
הגברת הדופק, אגב, היא גם כדי שהלב רוצה לדחוס כמה שיותר כדוריות דם אדומות לכל הגוף. כאילו, הגברת הנשימה זה כדי להכניס מן הדם, אנחנו... זה בטווח הקצר, אבל הדופק הגבוה זה כי הלב רוצה להזרים כמה שיותר חמצן בדם. אני טועה?
נכון, הוא מרגיש בעצם את הירידה בחמצן, הוא מרגיש את העלייה בדרישה לחמצן ברקמות, אז הוא מגביר את הדופק, נכון? כמו שקורה כשאנחנו רצים, בעצם.
אוקיי.
למשל.
סבבה. עכשיו, מחלת גבעים, אני מניח, אנחנו עכשיו בגובה פני הים, הכל טוב. מאיזה גובה אני אתחיל להרגיש משהו? למעשה, מאיזה גובה מתחילה מחלת גבעים?
אז בדרך כלל בעצם נוהגים להתייחס לתחום שבין 2,500 ל-3,000 מטר, כתחום שבו כבר יכולים להיות תסמינים. צריך להגיד, זה מאוד מאוד משתנה בין אדם לאדם. אם ננסה לשים את זה על סקאלה, אפשר להגדיר 4 קטגוריות של גובה. אז התחום שבעצם ציינו עכשיו, בין 2,500 ל-3,500, תכוני גובה גבוה. ובו האוויר שאנחנו נושמים כבר מכיל רק כשני שליש מכמות החמצן שנמצאת בגובה פני הים. עוד קטגוריה היא בין 3,500 ל-5,500 מטר, וזה כבר גובה גבוה מאוד. ב-5,500 מטר יש כבר פחות מחצי מכמות החמצן שקיים בגובה פני הים, זה כבר מאוד משמעותי. התחום שבין 5,500 ל-7,500 מטר נקרא גובה קיצוני, ומעל 7,500 מטר, מעל פני הים, הדעה המקובלת היא שכבר אי אפשר להתאקלם. אפילו המטפסים האמיצים ביותר קוראים לזה אזור המוות, ה-death zone, מהסיבה פשוטה ששהייה בגובה הזה בלי תוספת חמצן, תסתיים במוות. הגוף שלנו לא מסוגל לפצות על זה. זה יכול לקחת כמה דקות או כמה שעות, שוב, משתנה בין אדם לאדם.
מגניב, אני אוסיף על זה ואני אומר שאם אני לוקח את זה לעולם שלנו, של הטרקים, של טיולי הליכה, בסוף אנחנו מבלים בשני תחומים הראשונים שציין, בין ה-2,500 ל-5,500, אולי טיפה יותר, בסוגריים, הקילימנג'רו, קרוב ל-6,000, ומעל זה, זה כבר עיסוק בפסגות ובאלטניזם, שזה נישה אחרת לגמרי, זה נושא אחר לגמרי, אנחנו ניגע בו השנה בפודקאסט, אבל... אם אני ככה נשאר בעולם שלנו, אנחנו בדיוק בטווח הזה שבין 2,500 לקצת יותר מ-5.5, ומעל זה, זה כבר נדרשת יכולת אחרת, טכניקה אחרת, ציוד אחר, כדי להגיע ולהתמודד מול הגבעים האלה. ועדיין, התחום האמצעי של עד 5,500, של הגובה גבוה מאוד, כבר ממש מאותת ומסוכן, וצריך להתייחס לזה בשיא הרצינות.
נכון. אגב, בכל מיני מקומות בעולם יש אנשים, שבטים הרריים, שבעצם חיים בגבעים האלה באופן קבוע. אם ניתן דוגמה מפורסמת יחסית, זה שבט השרפה בנפאל, שהכפרים שלהם נמצאים בגבעים שבין 3,000-5,000 מטר, והם די מפורסמים. עם השנים זה ממש שרפה הפך לכינוי של הפורטרים בנפאל, או בהימלאיה בכלל. ככה, עובדה מעניינת, אבל יש גם כמובן באנדים, בעוד מקומות בהימלאיה, אנשים שחיים בגבעים האלה, הגוף שלהם עשה אדפטציה.
אוקיי, אז מה זה בעצם מחלת גבעים? מה קורה? הבנתי מתי היא יכולה להתרחש, אבל מהי המחלה עצמה?
אוקיי, אז ניתן רגע את ההגדרה הבסיסית, כמו שהיא כתובה. מחלת גבעים היא תסמונת שעלולה להופיע אצל אנשים שעולים לגובה רב, לרוב מעל 3,000 מטר. היא נגרמת, כמו שאמרנו, בגלל ירידה בכמות החמצן הזמין באוויר בגבעים האלה. ככל שהגובה רב יותר והטיפוס מהיר יותר, התסמינים עלולים להיות קשים יותר. וזאת נקודה חשובה. אם ניתן איזשהו הסבר קטן על המנגנון שגורם לזה, אז זה בעצם, הגורם למחלת גבעים זה בעצם היפוקסיה או מחסור בחמצן. הסברה הרפואית היום היא שכתוצאה משינוי בזרימת הדם בכלי דם מוחיים, יש דליפה של נוזל אל חלל הגולגולת, וזה בא לידי ביטוי בבצקת מוחית, בחלק האחורי של הגולגולת, מה שיוצר לחץ על המוח, ובגלל העובדה שהגולגולת היא קופסה סגורה עם פתח אחד, איפה שנכנס עמוד השדרה, בעצם נוצר לחץ שלוחץ על כל מיני מרכזים, למשל על מרכז הנשימה וגורם לשיבוש בנשימה. זה גם מה שגורם לכאבי ראש, ירידה ברמות ההכרה, סחרחורות וכו'. תכף נגיד את זה קצת יותר מסודר. אני זוכרת שבקורס פרמדיקים אחד המרצים שלנו הסביר לנו על בצקת מוחית, שבעצם המוח מנסה ללדת את עצמו דרך הפתח האחד שיש לו, ופשוט נתקע בתעלת הלידה.
אני אמור לדמיין את זה עכשיו.
אתה יכול.
אני מדמיין איך המוח שלי
מולדת.
בדיוק. לא מצב רצוי. את המחלה אפשר לחלק לשלוש תסמונות עיקריות. מחלת גבעים חדה, שהיא הצורה השכיחה ביותר של המחלה. היא פוגעת בערך 50% מהמטפסים לגובה מעל 3,000 מטר, והתסמינים הנפוצים שלה הם די מיילד, מה שנקרא. כאב ראש, חולשה, חוסר תיאבון, בחילה, אולי הפרעות שינה. יצא לך לחוות משהו כזה, עומר?
ממש. זה בדרך כלל התחום שבו אנחנו, כשמטיילים, אנחנו מרגישים אותו. אז כן, כאילו הפרעות שינה אולי פחות. הרבה פעמים דווקא היעדר המחלות האלה או התסמינים האלה, הם הסממן הטוב להתאקלמות טובה. זאת אומרת, אם יש לי מטייל שישן טוב בלילה בגובה של 4.5-5, זה סימן ממש טוב. אם יש לקבוצה תיאבון בגובה 4.800, זה סימן ממש טוב להתאקלמות טובה. אז כן, הרבה פעמים זה תסמינים שרואים ומרגישים כמעט כל אחד מחברי הקבוצה.
לגמרי. אני יכולה להגיד על עצמי שהייתי בכל מיני, אם זה בפירו או בהימלאיה, אז זה ממש השתנה. היו פעמים שכן הרגשתי, נגיד, את הכאבי ראש או את החוסר תיאבון, והיו פעמים שממש גם אחרי החמש הרגשתי טוב מאוד. וזה באמת קשור למצב ההתחלתי שמגיעים איתו. כמה אנחנו, כמה ישנו טוב בימים שלפני, באיזה כושר אנחנו, המון המון גורמים משתנים, שאי אפשר כל כך לשלוט בהם. היו הרבה מחקרים על זה, ולא לגמרי יודעים להגיד מה מביא אותנו למצב שיהיה או לא יהיה מחלת גבעים. תסמונת נוספת של מחלת גבעים היא כבר הרבה יותר נדירה ומסוכנת יותר, וזה מצב בעצם של בצקת ריאות של גובה רב. היא בדרך כלל תוקפת מטפסים שעולים לגובה רב ומהר. היא מתבטאת בקוצר נשימה במנוחה, שיעול, כחלון, וירידה בריווי החמצן בדם, שזה סטורציה, המכשיר הזה ששמים על האצבע, והוא אומר באחוזים כמה חמצן יש לנו בדם.
החבר הכי טוב שלי.
בדיוק, ובטיפוסים זה חשוב. אחר כך תסביר לנו בעצם למה, מה אתה עושה עם זה.
כן, בהחלט.
בצקת ריאות היא מצב מסכן חיים מיידי. ולכן, אם יש חשד לדבר כזה, יש לפנות את המטייל לגובה נמוך, מהר ככל האפשר. והתסמונת השלישית שאנחנו נדבר עליה היא בצקת מוחית של גובה רב. עוד מחלה שתוקפת את העולים מהר מדי לגובה רב. היא נדירה ומסוכנת יותר ממחלת גבעים חדה, והיא יכולה להתבטא בכאב ראש עז, שאינו מגיב לטיפול במשככי כאבים, הליכה לא יציבה או מתנדנדת, ישנוניות, בלבול, טשטוש הכרה ואפילו תרדמת. זאת אומרת, ממש אובדן הכרה מוחלט שלא מתעורר. אחד מסימני האזהרה הראשונים למצב כזה הוא קושי בהליכה על קו ישר, כמו מבחן שעושים לשיכורים. אתה יודע שהמשטרה עוצרת רכב בצד הדרך ומבקשת הנהג ללכת? אז ממש עושים את זה כשיש חשד. וגם פה קיימת סכנת חיים מיידית, ולכן יש לפנות את המטייל לגובה נמוך, מהר ככל האפשר.
כן, הרבה פעמים אנחנו כדי להימנע מדבר כזה, או אם אני רואה מישהו שיש לו תסמינים כאלה, או, לא של בצקות, אבל כבר שהמחלת גבעים היא נוכחת יותר ממשהו שעכשיו אתה אומר עוד קצת והוא מתאקלם, באמת השאיפה היא להוריד אותו בשלב הזה כבר, כל עוד הוא יכול ללכת בעצמו, וזה משמעותי, כי אז גם מבחינת ניהול הטיול וניהול הקבוצה והמערכת והחילוץ עצמו, זה הרבה יותר קל, ולכן גם צריך לזהות את זה. ברגע שהוא כבר לא יכול ללכת בעצמו, הדבר הזה הופך להיות עוד יותר מורכב. ובאמת רואים מטיילים שעולים יורדים מהקילימנג'רו, כבר לא מסוגלים ללכת, גם בגלל תשישות, אבל חלקם ממש צריך לתפוס ולהוריד, כי הם כבר אאוט לגמרי. ואני יודע שיש גם איזשהו עניין עם דימום בעיניים, נכון?
נכון. זה יכול לקרות בגבהים שכזה מעל 4,000 מטר, וזה זה משהו שהוא לא כל כך מפחיד בגדול. זה קורה בגלל פקיעה של נימי דם בלחמיות, שלחמיות זה הקרום השקוף שמכסה את החלק הלבן של העיניים, והוא אחראי על אספקת הדם בעצם לעיניים. וזה קורה בגלל, במיוחד בתרחיש הזה, בגלל עלייה מהירה ומאמץ גדול. זה אותו דבר שקורה למשל במהלך לידה, או רחמנה ליצלן, עצירות מאוד קשה, באמת, שאנשים מפעילים המון המון לחץ, וזה גורם פשוט לפקיעה של כלי הדם. השטפי דם האלה הם לא מסוכנים כשלעצמם, אבל הם כן יכולים אולי לפגוע קצת ביכולת הראייה וההתמצאות של המטפס, שזה כן יכול להיות מסוכן כשלעצמו. ובדרך כלל השטפי דם האלה יספגו חזרה מעצמם תוך שבוע, 10 ימים, כשיורדים מהגובה.
למי יש סיכוי לחלות במחלת גבהים? יש אוכלוסייה שהיא יותר בסיכון, מבוגרים, צעירים, איך זה בא לידי ביטוי?
אז זו שאלת המיליון דולר שלא יודעים לענות עליה, וחקרו את זה הרבה מאוד. הסיכון לחלות במחלת גבהים, הזכרנו, קיים ב-50% מהאוכלוסייה שמטפסת מעל 3,000 מטר. זה מאוד אינדיבידואלי. אנשים שונים יושפעו בצורות שונות ובגבהים שונים, וכמו שאמרתי, אפילו ביחס לעצמה, כתלות בכל מיני גורמים. אין קורלציה בין גיל, כושר גופני, או אפילו ניסיון בטיפוס בגבהים. פשוט אין.
יצא לי להיות בקילימנג'רו 5 פעמים, ובכל פעם חזרתי והרגשתי טוב יותר. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל שהגוף שלי מוקלם, אני בכלל לא בטוח בגלל זה, אלא בעיקר בגלל אולי שלא הייתה לי אי ודאות. הרבה פעמים אחד הדברים שיותר מלחיצים אותנו זה לחוות את התסמינים האלה, על אחת כמה וכמה בפעם הראשונה, ולהבין בדיוק מה קורה לגוף. ואני חושב שדווקא זה שידעתי מה הולך לקרות, שאני מגיע לגובה כזה ואני אסור להרגיש את זה, יותר ברמה המנטלית, אני חושב שבמקום מסוים אולי זה גם קצת משפיע. אבל כן, כאילו, באופן אישי הרגשתי שמפעם לפעם יותר קל לי, אבל אני לא בטוח שזה בגלל התקלמות, בהמשך למה שאת אומרת, שזה עדיין כזה איזושהי שאלת מיליון הדולר. אני כן יכול להגיד, הרבה פעמים דווקא לחבר'ה המבוגרים יותר בקבוצה, שמתנהלים יותר לאט, מלקום ועד ללכת, איכשהו ההתאקלמות שלהם תמיד טובה יותר מאשר חבר'ה צעירים ואולי קצת יותר פזיזים, שלפעמים זה באוחרם ברגע האחרון.
לגמרי. מה שאמרת גרם לי לחשוב, אנחנו צריכים להפריד רגע בין מחלת גבהים, שהיא התבטאות פתולוגית של עלייה מהירה מדי בגובה, לבין מה שקורה לגוף בעצם בגבהים האלה. אמרנו שבעצם מנגנון התמודדות של הגוף בטווח הקצר הוא להעלות דופק ולהעלות נשימה, זה משהו שהוא בלתי נמנע. התחושה בשטח לפעמים יכולה להיות, אני ממש זוכרת מין תחושה כזאת שהגוף בוגד בי, שאני הולכת 10 צעדים ואני צריכה לעצור להסדיר את הנשימה, ועוד 10 צעדים ולהסדיר את הנשימה. וזה לאו דווקא מחלת גבהים, אלא פשוט איך שהגוף עכשיו צריך לתת תספוקת חמצן לשרירים, וזה בסדר. מחלת גבהים זה כבר המצב הקיצוני של הכאבי ראש והבחילות וכו'. אז צריך שנייה להפריד בין הדברים. אני חושבת שמה שאתה אמרת, שכל פעם היה לך באיזשהו מקום קל יותר, זה באמת יכול להיות שבינך לבינך כבר היית מורגל למה זה אומר ללכת בגבהים האלה, ולא נבהלת ולא נלחצת. זה ממש משהו שאני חושבת שמפתחים עם הניסיון. חלק מהמטרה של הפרק הזה היא בעצם לפתוח לאנשים את החשיבה לגבי הדבר הזה, א', לדעת לזהות את זה כשזה קורה, אבל גם להבין שהגוף נמצא תחת סטרס אחר כשהוא הולך במעל, לא יודע, 4,000 מטר.
אוקיי.
אז זה נקודה שטוב שככה הדגשנו.
ועכשיו, אז בואי נקפוץ כבר קדימה. אני חש בתסמינים שעל פנה מרגישים לי איזושהי התחלה של מחלת גבהים, או מתכתבים ממה שאמרנו. מה אני עושה?
אז בגדול, הדבר הראשון שצריך לעשות, נגיד שאנחנו על שביל איפשהו, זה לעצור במקום. ולראות האם אחרי כמה דקות של מנוחה, אני מצליחה להסדיר את הדופק ואת הנשימה, ואין לי כאב ראש, אפשר להמשיך ללכת. אוקיי? אם בעצם הצירה, המנוחה הזאת היא לא עזרה, והכאב ראש ממשיך ומתגבר, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על ירידה בגובה. בסדר? בעצם הטיפול הכי טוב למחלת גובה היא לרדת מהגובה. הגוף שלנו ידע לסדר את עצמו כשהוא ירד מהגובה, אם זה לא איזשהו מצב קיצון, כמו שאמרנו, בצקת ריאות או בצקת מוחי. והטיפול השני...
כן, לפעמים ירידה של 200-300 מטרים יכולה לעשות...
פלאים.
פלאים ברמה הזאת.
נכון, בדיוק. הטיפול הנוסף האולטימטיבי הוא בעצם לתת חמצן. יש הרבה משלחות שמסתובבות עם בלוני חמצן, אני מניחה שאתה תוכל להרחיב על זה תכף. במקרה ממש קיצון, שוב, צריך להגיד, הצורת התמודדות שלנו תשתנה בין אם אנחנו הולכים לבד עם קבוצה, חלק ממשלחת שיש בה אולטרה ציוד וכאלה. במקרה קיצון, אם יש דבר שנקרא סק גמוב, שזה בעצם סוג של תא לחץ נייד. קודם נסביר מה זה תא לחץ. זה בעצם תא אטום שניתן לעלות או להוריד בו את לחץ האוויר, ובדרך הזאת אנחנו בעצם מעלים את אחוז החמצן באוויר שנשאף, ומשפרים בעצם את הספיגה של החמצן בדם וברקמות. תאי לחץ זה בעצם הגולדן סטנדרט, או זה הכי טוב שהאדם יודע לעשות כדי לטפל במחלת גבעים, חוץ מכמובן טיפול סימפטומטי בכל מה שמשתבש. וסק גמוב הוא איזושהי המצאה גאונית של תא לחץ מתקפל ונייד. זה שוקל משהו כמו 6 קילו, זה עשוי מפלסטיק אטום, ויש לו שסתום לחץ ומשאבה, ובעצם אפשר לנפח אותו בשטח ולהכניס את החולה, נגיד שאנחנו עכשיו בגובה עצום, ואי אפשר להביא מסוק למקום, ואי אפשר לפנות את הבן אדם עכשיו בהליכה. אפשר להכניס את האדם שאנחנו חושבים שיש לו מחלת גבעים לתוך הסק גמוב הזה, ולתת לו כמה שעות שם, וזה ממש עושה את ההבדל. ואז הוא יוכל, תיאורטית, לפנות את עצמו בירידה, בהליכה. זה כמובן ציוד מאוד יקר, ואין אותו בכל משלחת או בכל קבוצה שהולכת, אבל מעניין לדבר על זה. יש לכם כזה סק גמוב בטיפוס לקילימנג'רו?
לא, אנחנו לא לוקחים איתנו כזה דבר. כן, יש איתנו שני בלוני חמצן שהולכים באופן קבוע עם הקבוצה. אני חייב לציין שאף פעם לא השתמשנו בו. תמיד הפתרון המהיר ביותר, הטוב ביותר, זה פשוט להוריד את הבן אדם בגובה. אנשים שכן חוו מחלת גבעים או תסמינים, הרבה פעמים גם ביקשנו מהם או להעט, או שהם הצמדנו להם מדריך שהלך איתם סופר לאט והגיע אפילו בשלבים מאוחרים ביום, ממש כדי להעט את הקצב. לא הגענו למצב שאנחנו צריכים לתת למישהו חמצן, והרבה פעמים באמת באמת הפתרון או ההתמודדות הטובה ביותר זה פשוט לרדת בגובה. אבל זה כן. על הסק תרם יצא לי להשתמש בסק. אבל כן, הרעיון הוא שהוא לא ימשיך לטפס אחרי זה. מישהו שחווה מחלת גבעים, צריך לראות שלא נותנים לו להמשיך לטפס בשלב מסוים. תכף נדבר גם על מקרים.
זה יכול להיות, הסיפור הזה של לרדת בגובה או להפסיק לטפס, קל לנו, אתה יודע, פה מהאולפנים לדבר על זה. בשטח זה יכול להיות מורכב מכמה בחינות. א', המוטיבציה של אותו מטפס, שהוא אומר, מה, יש לי רק כאב ראש. נכון? בטח פגשת את זה. אני יכול להמשיך או...
לא, אז האמת שמי ש... זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי ומשתנה, ויכול להיות גם מאוד מורכב. אנשים שחווים את זה, הרבה פעמים הם מתכנסים בתוך עצמם, ואז הם פשוט מתמודדים עם להכיל את הסיטואציה עד סוף היום, ואז לתת לגוף את ה-24 שעות האלה להתאקלם, כי עלינו לאיזה פיק מסוים, ועכשיו אנחנו יורדים חזרה, כחלק מההתאקלמות, והגוף צפוי להתאושש, אז אני רוצה לראות איך אני ארגיש. הרבה פעמים כשאנשים חווים את זה, גם רואים את זה עליהם. עדיין, לא מצאתי מישהו שכאילו שיחק אותה עדיין גיבור, לא מזיז לי, לא מזה, אלא הם כן שיקרו לי, כן? אבל הרבה פעמים זה, שמרגישים את זה, מרגישים את זה, וזה טוב שמרגישים את זה, ומודעים לזה.
כן.
אז בואי כבר נצלול, אני חושב שדיברנו, הבנו לגמרי מה זה מחלת גבהים, יש לה כמה שלבים, תסמינים, בגובה שונה. הגיע הזמן לצלול לשטח, ויש כמה מקרים שאני חוויתי בעצמי, בעיקר כמדריך, שיכולים לעזור להבין איך זה קורה בשטח, או לפחות איזה סיטואציות יכולות להיווצר כתוצאה ממחלת גבהים. אז אני רוצה לומר, בתור התחלה, בארץ אנחנו לא מגיעים למצב של גובה. גם אם טיפסתי לפסגת החרמון הישראלי, וגם הסורי אפילו, אם יום אחד זה יקרה, אני נשאר בגבהים של 2,220, כמובן בארץ 2,224. אני לא חווה כאן מחלת גבהים. אם אמרנו שזה מתחיל מ-2,500 כזה בצורה ההגדרתית של זה. אז איך אפשר להתאמן לזה בארץ? התשובה היא שאי אפשר. מה כן אפשר לעשות בארץ? וזה מה שאנחנו עושים נגיד בטיולי הכנה לקראת הגובה. זה מתאמנים בללכת לאט. מתאמנים בהבנה של מה זה אומר להתאקלם בגבהים האלה. ככל שהמיינדסט שלנו יהיה שכל ההתנהלות שלנו בגבהים הללו צריכה להיות כמה שיותר איטית, מאיך שאני קם מהמזרון החוצה מהאוהל, איך שאני קם מהכיסא, ובעיקר איך שאני הולך. המילה שהכי חוזרת על עצמה, או צמד המילים שהכי חוזרות על עצמן בקילימנג'רו, זה פולה פולה, לאט לאט. יש לנו כשישה ימים להגיע לפסגה של קרוב ל-6,000 מטרים, והדרך לעשות את זה זה בהתאקלמות איטית נורא. זה הדבר היחידי שאפשר לתרגל כאן, לפחות את הקצב, להראות לקבוצה למה לצפות כשנגיע לגבהים הללו. אז זה בתור התחלה, עוד לפני היציאה שלנו. כאשר אני מגיע לשטח, הרבה פעמים הימים הראשונים הם ימים שעוברים די חלק. ואז בקילימנג'רו, למי שלא מכיר, ראה ערך, לא, האזינו לפרק הפודקאסט שלנו בנושא קילימנג'רו, הקלטנו על זה פרק שלם, בעונה הראשונה, אבל הקילימנג'רו זה בדרך כלל טיפוס נע בין 6 ימים ל-7 ימים בשבילים הפופולריים. זה לא הרבה. כשיוצאים לטרק בנפל, לאברסט בייסקמפ שגם מגיע למעל 5, הטרק ארוך, ומכיוון שהוא ארוך והקפיצות בגובה הן יחסית נוחות, ההתאקלמות מתאפשרת בצורה טבעית של הגוף. הרבה פעמים, בזמנים יותר קצרים, כמו בקילימנג'רו, שאנחנו רוצים להגיע לפסגה, אבל אין לנו את האפשרות לטיול ארוך, וגם קצר מדי זה מסוכן, אנחנו משתמשים בכדורים, באורומוקס. לא דיברנו על זה עכשיו, אבל אולי נגיד על זה איזושהי מילה. היום אחד הדרכים לזרז, או לאפשר לגוף להתאקלם יותר מהר, הוא שימוש בכדורים הללו, שאי אפשר לקחת אותם ככה סתם בסופר פארם, צריך מרשם רופא, צריך לראות שאין רגישות של הגוף לחומרים שיש בתוכם, אבל הם ידועים כאיזשהו ציוד העזר, אני לא יודע איך לציין זאת, כדרך אחת לעזור לגוף להתאקלם יותר מהר. מה הם בדיוק עושים? אני לא מומחה גדול, אולי את יכולה להגיד. מבינה, את יודעת איך הכדור הזה עובד?
כן, בגדול הוא יש לו השפעה על רמת החומציות בדם. הוא גורם להפרשה ביתר של ביקרבונט, ואז בעצם רמת החומציות בדם עולה, וזה גורם להגברת קצב הנשימה. בשורה התחתונה, באמת כמו שאמרת, זה גורם לייצור של יותר כדורי דם אדומות, ואז זה משפר את ההתאקלמות. כן, זה עושה הרבה פיפי וכל מיני דברים כאלה. אבל לא נעמיק בזה יותר מזה.
כן, יש לזה תופעות לוואי נורא בולטות, כמו שתן גבוה ונמלולים באצבעות ומתחת לעיניים וקצת ברגליים. זה חלק מההפתעות שצפויות בטיפוסים. אבל כן, זה מייצר עוד כדוריות דם אדומות שמביאות עוד חמצן לרקמות ועוזרות לנו להתאקלם. אנחנו משתמשים בכדורים האלה. ממש לוקחים אותם יום לפני תחילת הטיפוס או ביום הראשון, ולמעשה זה מאוד עוזר. מרבית המטיילים שמקפידים על הפולה פולה, על הלאט לאט הזה, על ההבנה שכל התנהלות שלי בגובה, ככל שהיא יותר איטית, היא יותר טובה ונכונה, מקדמים את ה... אפשרות שלהם להגיע באמת לפסגה. בקילימנג'רו זה נורא בולט. ההתנהלות מתחילת היום, איך שהם באים אליי בארוחת הבוקר כדי שאני אבדוק אותם. ואז כאן אני מוציא את המד סטורציה ומודד להם את אחוז החמצן בדם, ואני כל הזמן רוצה לראות שהוא מעל 90, שזה פגז, ובשלבים המאוחרים הגבוה, אם הם מתאקלמים, זה צריך להיות כבר באזור ה-80. כשמגיעים לפסגה, מי שנמצא שם בטווח הזה של 85...
באזור ה-80?
בגבהים של 4.5, 5, 6, אף אחד לא נמצא באזור ה-90.
כן.
אם הם מתאקלמים...
אז מה מבחינתך זה דגל אדום?
מישהו שהוא מתחת ל-80. ומעבר לזה יש גם...
על האמבולנס, אגב, זה קטסטרופה, כן? סטורציה 80. אבל
לא,
זה מעניין.
לא, אי אפשר לצפות להיות...
זה באמת מסביר.
בגובה הזה, אולי רק הפורטרים שמלווים אותנו, אתה שם להם את סטורציה, הוא נמצא גבוה תמיד, בלי כדורים ובלי שום דבר. אבל אם התאקלבנו נכון...
זה מסביר באמת.
ולמעשה, הגענו לבייסקאמפ בצורה הדרגתית וטובה ואיטית, מעבר למדדים שאני מודד, באמת חשוב לראות את כל מה שהציינו לפני כן, שלבן אדם ולמטייל יש תיאבון, המטייל ישן טוב, היציאות שלו, הקאקי, פיפי, זאת אומרת שהבן אדם מתפקד בצורה כזאת, שסך הכל הוא נראה, שהיציבות נשארת מהבחינה הזו, וזה משהו שאני לפחות כמדריך מחפש לאורך כל הדרך. זה למה בכל בוקר יש דף מעקב שעוקב אחרי המטיילים, שרואה בדיוק מה הדופק שלהם. לפעמים יש כאלה שמההתחלה תמיד יש להם דופק גבוה. כל עוד אתה רואה את זה בצורה מאוד יציבה, אתה יודע, אתה לא מופתע. בשלב מסוים זה צריך להתכתב גם עם היכולת הגופנית של הבן אדם והתפקוד שלו, אבל המעקב הזה אחרי החוץ חמצן בדם שלהם, הדופק שלהם, השינה שלהם והאוכל שלהם ובכלל מצב הגופני שלהם, הגופני שלהם והמצב המנטלי שלהם מאפשר ליצור מעקב נורא נורא חשוב שבסוף עוזר לי ועוזר לכולנו כקבוצה לקבל החלטה אם אנחנו יכולים להמשיך למעלה לפסגה או לא. מי שחש בתסמינים רעים וזה קורה כמעט בכל טיול צריך להתחיל לתפעל את זה בשטח, ולשמחתי במרבית המקרים המטיילים די ממושמעים ורובם עם חוזק מנטלי לא רע בכלל, צולחים את האתגרים ואת הקושי, אבל יש מקרים ותסמינים, ואני אתן עכשיו דוגמה למשל, שתי דוגמאות. אחת סופר פשוטה, אפילו לא בקילימנג'רו, במון בלן, ביום האחרון לקחנו את הרכבל שעולה מעל גובה 3. איך שעברנו את הרכבל, היום האחרון תצפית על כל הפסגות, הגענו לתחנה מעל גובה 3,000, מי שהרגישה ממש לא טוב, ממש, בשנייה. מהר מאוד, נכנסה לרכבל, ירדה למטה, וחיכתה לנו בבית קפה, לא רע, אבל הנה דוגמה למישהו שמאפס, רגע, בלי שום התאקלמות והכנה, העלייה המהירה הזאת לפעמים יכולה להשפיע על כל אחד בצורה אחרת לגמרי, יש כאלה לא הרגישו כלום, ויש כאלה ממש ירגישו את זה.
מיד כשירדה עברו לתסמינים?
ממש, כן. זה היה ברור שזה קורה מעל הגובה, כאב ראש פשוט נורא נורא חזק, שפתאום צץ משום מקום. זה דוגמה אחת, הכי פשוטה, כזה, על הרכבל זה עולים אלפי מטיילים ביום, כן? הדוגמה השנייה היא באמת, עוד פעם מהשטח מהקילימנג'רו. יום שלישי בקילימנג'רו זה יום שמגיעים לגובה של 4,600. זה יום חשוב נורא להתאקלמות. אנחנו עולים בבוקר מ-3,800 ל-4,600, מנסים לאכול שם צהריים, בכוונה לשהות בגובה הזה, ואז אנחנו יורדים חזרה ל-3,900. ביום הזה אנשים עשויים להרגיש רע. קרה לי פעם אחת שמישהי, אחת המטיילות, הרגישה ממש רע. עוד בבוקר היא קמה כבר על לא על עדים, אבל עם איזשהו הדהוד כזה בראש, ובחילה קטנה. בשלב מסוים היא הרגישה קצת טוב יותר רגע לפני שהתחלנו ללכת, והלכנו איתה באופן נורא איטי ומבוקר. כשהגענו למעלה, ממש הרגישה לא טוב, ובשלב מסוים כבר התחלנו להוריד אותה. היא ירדה למטה, לבייסקאמפ, הרגישה טוב, הלכה לישון, וזה היה נראה כאילו, אוקיי, כל הקבוצה מתאקלמת, לא, עשוי לקחת קצת יותר זמן להתאקלם. עדיין לא ברמה של להוריד לגמרי. התסמינים האלה קיימים, גם המנהל המשלחת המקומי לא מתרגש מהם. זה דברים שעשויים להרגיש שמבלים בגובה. יש כאלה חווים את זה קצת יותר, ויש כאלה שזה יעבור להם. הרבה פעמים בשלב הזה, גם אם משלשלים או יש בחילות, אני מנסה לא לדחוף ישר איזשהו כדור נגד הדברים האלה, כי הרבה פעמים הוא יכול לשקר האם הבן אדם יתאקלם או לא. זאת אומרת, שאם מחר או יותר מוחר היא תבוא ותגיד לי, אבל...
ממסך בעצם את התסמינים.
בדיוק. אז אני דווקא רוצה להימנע מזה, כי אם זה עובר, אני יודע שהגוף יותר יתאקלם. בשלב הזה קמנו לעוד יום, התחיל טוב, אבל גם ביום הזה הגענו קצת ליותר מארבע, ושוב פעם, היא מראה על תסמינים, לא מרגישה טוב, לא מרגישה טוב, מהר מאוד יורדים למטה, הייתה עם חוזק מנטלי מדהים, אני חייב לציין, וכבר מקדמים אותה למחנה הבא, זה גם הדרך המהירה לפינוי, אבל לא מחליטים על פינוי, רוצים להגיע קודם כל למחנה. שוב, זה הכל תלוי מקרה ומורכבות, איך אני מבין מקרה אחר לגמרי. מגיעים לבייסקמפ, לא לבייסקמפ, למחנה הזה, שהוא יום אחד לפני הטיפול, 24 שעות לפני, ומבחינתי זה כבר, או שהיא קמה בבוקר פיקס ועולה ועושה את זה, או שמכאן היא לא יכולה להמשיך ואי אפשר עוד לנסות קצת להרגיל את הגוף. מה שאני כן מבקש ממנה זה לקחת עוד כדור. זאת אומרת, בנוסף לכדור אחד, אני מעלה לה את המינון של הכדורים, כדי לעזור לגוף להתאקלם, שכנראה לוקח לו יותר זמן. בשלב מסוים, היא לוקחת, למחרת מרגישה מדהים, וממשיכה ומגיעה לפסגה, ויורדת, וצולחת את הקילימנג'רו. וזה היה בדיוק על הגבול. זאת אומרת, עוד יום אחד שהיא הייתה קמה בצורה שהיא לא טובה, כמו שליוו אותה היומיים האחרונים, לא הייתה יכולה להמשיך. וזה משהו שגם קשה לדעת, זה מאוד תלוי מקרה ומזג אוויר, ואיפה זה תופס אותך, ומה הדרך ומה הדרכים לפנות במידה ו... ומה גודל הקבוצה וגודל הצוות שיכול ללוות, אז הרבה דברים יכולים להשפיע. כנראה שאם היא הייתה לבד, היא הייתה כבר יורדת. וכאן אני נכנס גם ליתרון של קבוצה, שיכולה גם לדחוף בן אדם גם אם הוא בקושי, ולפעמים כשמגיעים למקומות הללו, אם אתה בתוך קבוצה, יש לה כוח אדיר לקבוצה מהבחינה הזו. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, גם כי אנחנו מתקרבים, אני רואה לסוף הפרק שלנו, יום רביעי של הטיול, אבא ובן שמצטרפים ולוקחים חלק גם בטריק לקילימנג'רו, ביום הרביעי הבן עם כאבי ראש איומים, 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 ממש. אני לוקח מתחום, הוא בודק, אני רואה 39 מעלות. ופה כבר לא הייתה שאלה. פורטר, מדריך, והבן אדם יורד למטה, בעצם כל מחלה או כל משהו שאני כבר סוחב מלמטה, ילך ויחמיר בגובה. זאת אומרת, אם הוא עכשיו, עוד לפני של עברנו את ה-4200, הוא עם 39 מעלות, הדבר האחרון שאני רוצה זה להכניס אותו לעוד עקה בגובה, כי ככל שאני אעלה, הדבר הזה רק יחמיר. הגוף לא יצליח להתאושש, וכאן לא הייתה שאלה פשוט להוריד אותו ולא לקחת את הסיכון הזה. וזה משהו שאני חייב לציין לי כמדריך, לא פשוט. להגיד לבן אדם ששילם גם לא מעט ורוצה להגיע עם אבא שלו לפסגה, אתה יורד עכשיו למטה ופה נגמר הטיול שלך. זה משהו שלא קל לעשות. קרה לי גם בבייסקמפ, שהחלטתי שמישהי לא עולה לפסגה, כי היא לא התעוררה בלילה בצורה שהיא מאפשרת לטפס, על אף שהיא מאוד רצתה. לא נתתי לה וגם. כי היא בחילות והקעות והיא לא ישנה, זה משהו שאתה לא לוקח סיכונים בו, ואנחנו באים לטייל וליהנות, אנחנו לא הולכים, לא רוצים לקחת את זה למקומות לא נעימים, וזה ככה בגדול. אז אם אני צריך לסכם את זה, ההתמודדות בגובה, אפשר לטייל בגובה, רק צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, בצורה צנועה, כאשר יודעים בדיוק מה הדרך הטובה ביותר להתאקלם, ולנסות למקסם את ההתאקלמות עד כמה שאפשר. במסגרת הזמן שהקדשנו לזה, וגם לדעת לסגת לאחור, מה שנקרא, ולא לקחת את הסיכון.
לגמרי. שזה לפעמים לא דבר פשוט לעשות, אבל כן, צריך להיות ערים לסכנות של זה, ולדעת לטפל את האירועים, שכמו שסיפרת בסיפורים שלך, כל יום התוואי הוא שונה, האמצעים שיש לנו הם שונים, וזה יכול להיות כל פעם אתגר מסוג אחר. לגמרי. תודה ששיתפת.
כן, אני חושב שמיותר לציין שכמובן נשים בהיריון ולשתות אלכוהול ולעשן תוך כדי עלייה בגובה
וטיפול. וחולה לב וכולי. יש הרבה אנשים שאסור להם לטפס לגבעים כאלה.
בדיוק. שצריך להקפיד, גם אם מובילים קבוצות באזורים האלה. ובסוף נום, אני חושב וזרקנו את זה ככה לקראת הסוף, היתרון שלנו שאנחנו כמדריכים וכקבוצה, הדגשים הטובים ביותר שאני יכול לתת לכל מי שהולך להוביל קבוצה בגובה, זה שלעודד את הקבוצה לשים לב אחד לשנייה. אחד הדרכים, כשאנחנו מדריך אחד על 20 מטיילים, לפעמים קשה לראות את כולם. זה למה כן חשוב לי לראות אותם כל בוקר ולשאול אותם מה נשמע, אבל לפעמים אני גם יכול לפספס. ואם הקבוצה יודעת, ואני מבקש ממנה להיות ערנית אחד כלפי השני, זה משהו שהוא יכול להיות מציל חיים, וזה חשוב נורא. גם לקבוצה יש כוח, כי כולם חווים את זה, כולם רוצים להגיע למעלה, והקבוצה...
כוח ואחריות.
אחד היא ממש באחריות לגמרי. גם הערנות, זאת אומרת שמישהו הולך ופתאום קרה לא מעט שמישהו בא אליי ואמר, מה, תסתכל עליו רגע, הוא מרגיש שהוא לא הולך יציב, או זאת היא לא מרגישה, אתה הולך תבדוק אותה. זאת אומרת, הערנות של הקבוצה בתוך עצמה, יש לה חשיבות נורא נורא גדולה מהבחינה הזאת.
לגמרי.
זהו, זה איזשהו, נראה לי מילת סיכום שהיה חשוב לי לומר.
לגמרי, ועם ערך אוניברסלי זה של... ערבות הדדית וקבוצתיות ודאגה ואחריות, הגענו לסוף הפרק שלנו.
וכמו בכל סוף פרק, פינת הציטוט. והפעם, איזה ציטוט אפשר להביא בנושא מחלת גבהים? נועם,
אז כך.
הבנתי שמצאת משהו.
מצאתי. לקחתי את זה לעולם הנשימה, אוקיי? זה ציטוט של ג'ורג' קרלין, והוא הולך ככה. החיים אינם נמדדים בכמה נשימות נשמת. אלא ברגעים המעתיקים את נשימתך.
איי, איי, איי.
לא רע.
איזה ציטוט. נורא, לא רע בכלל. תודה רבה.
תודה מיוחדת ליותם בר אייל, מהצוות של מגנוס.
אנחנו היינו פודקאסט המעיין, אנחנו זמינים להזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אנחנו בעונה השנייה, ונשמח אם תשתפו את הפרקים, וגם תכתבו לנו קצת מה אתם חושבים, ותגיבו. מעבר לזה, בואו לטייל איתנו. אנחנו גם בפייסבוק וגם בלינקדין. יש לנו לינקדין. יש לנו אחלה טיולים בקיץ.
וגם באינסטוש.
וגם באינסטגרם. אז תעקבו אחרינו ונתראה בפרק הבא. תודה רבה, נועם.
תודה רבה, עומר.
ביי ביי.
היה כיף גדול. ביי ביי.